ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה פה עקבי הצום, קבוצת מאמרים שכתב הרב קוק, כן, בשנת תרי סמך ו. זה נמצא הרבה לפני מאמרי הראי"ה, זה משהו חדש, זה אוסף של מאמרים שלא נכנסו למאמרים אחרים. לקבי הצון, הרב קוק עצמו אסף פה קבוצת מאמרים שלו. בעצם כל המאמרים האלה עוסקים בהדרכה של הצון בתקופת העקבתא דמשיחא. עקבי הצון והעקבתא דמשיחא של הצון, של עם ישראל.
מה זה עקבתא?
עקבתא, עקב. הוא מביא, זה שם הפסוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, שאי לך בעקבי הצון ורעיד בדיותייך על משכנות הרועים. זה פה מביא את המדרש על הפסוק הזה, שאי לך בעקבי הצון, מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא למשה כל פרנסי ישראל עד הדור האחרון, עד העקב. בכל, העקב זה המקום הכי נמוך, האחרון. אנחנו מתחיל, נגיד הפרנס הראשון שעמד לנו מוישה רבנו הוא כנגד הראש, והעקב זה הפרנס האחרון שעמד לנו, כן? מהראש ועד העקב, שהתפתחות של האומה הישראלית במשך כל הדורות, והראה לו הקדוש ברוך הוא את כל פרנסי הדורות, זאת אומרת כל מהלך ההיסטורי של התפתחות האומה עד סוף הדרך. לכן קרא לזה הרב קוק את המאמרים שלו עקבי הצון. יש פה שבעה מאמרים שעסוקים בסידור והדרכה ובסידור והבנת הדור הזה, דור של עקבתא דמשיחא, דור שאנחנו כבר אחוזים בעקב של המשיח, נכון? ומאמר הראשון, אתם רואים, זה מאמר הדור שתכף נדבר עליו. אחר כך יש פה את מאמר העונג והשמחה והפחד.
כל זה מאמר הדור?
מחשבות, לא, מאמר הדור זה מאמר אחד. כן? ספר עדר העיקר זה בעצם שני ספרים יחד, זה עדר העיקר ועקבי הצון. עקבי הצון מורכב משבעה מאמרים, והמאמר הראשון מתוך השבעה זה מאמר הדור. תפרי סמך וב, זה השנה שהרב פרסם את מאמר הדור, שנתיים אחרי שהוא עלה ארצה. הוא עלה ארצה בתפרי סמך ד' וכפחת ביער תפרי סמך ד', הוא עלה, התמנה להיות הרב של יפו. אחר כך הוא נהיה הרב של ירושלים, אבל אחרי שהוא עלה ארצו, תשים את מאמר הדור. להבין את הרקע ל... בעצם מאמר הדור הוא השולחן ערוך שלנו עד היום. הוא נותן איזשהו פסיקה מוחלטת ביחס לצורת ההתבוננות על הדור. כן? אפשר פה להתבלבל, אפשר לתפוס את ה... לנתח את, ה... את המהלכים באופן אחר, והוא נותן אמירות מפורשות, בקביעות, בהלך מחשבה, בצורת התבוננות, וזה מה שקובע לנו עד היום, מי שהולך בדרכו של הרב קוק. כן, המאמר הזה הוא ממש מאמר יסוד בתפיסות. עכשיו, צריך להבין מה קרה, מה גרם לו לפרסם את מאמר הדור. שוב, שאנחנו נמצאים אז, לפני 100 שנה, לפני 100 שנה, תף ריש המחבר, 110 שנה, נכון? היום תף שין, פיינבר, לפני 110 שנה. כן. האומה נמצאת באיזשהו צומת שמבלבלת מאוד מאוד. מצד אחד, יש תנועה של תחילה, כן? תתחיל קודם, תתחיל קודם. כבר עם ישראל ירד לגלות, נכון? בחורבן בית ראשון, חורבן בית שני, רדיפות תמיד היו במשך כל תקופת הגלות. המשבר הנורא שבעצם שבר את האומה לגמרי זה גירוש ספרד, כי בספרד היה תור, תקופת תור הזהב, היו המון המון תלמידי חכמים והנהגות, היה תקופה טובה מאוד. תור הזהב בשנת מזרי ישראל, מזרי ישראל לקבצנו, נכון? מה זה מזרי תף ריש? לא תף, ריש נון בית, ריש נון בית, מזרי, נכון?
ריש נון בית,
זה לפני...
לפני 400...
500 שנה, נכון? 500 שנה פלוס, 520 שנה, 30 שנה. אז היה תקופת גירוש ספרד, ואז תוצאה מזה, הבית יוסף, שולחן ערוך, בא לצפת, הוא מתחת באדם הארי, היה בצפת, וקרא לאנשים, אומר, מתוך המזרי ישראל יקבצנו, אנחנו צריכים לבוא לארץ ישראל, הבאת את התנועה של עלייה לארץ ישראל, באותו זמן. העלייה הזאת של תלמידי חכמים ושל אנשי תורה התיישבו בעיקר בצפת. אחר כך, תקופה יותר מאוחרת, הגר"א שלח את תלמידיו והבשט שלח את תלמידיו, היו פה תלמידי חכמים וזה היה מצב טוב, אבל זה לא תפס תאוצה. ההתיישבות בארץ ישראל באותן תקופות לפני 300 שנה 250 שנה זה תלמידי הגר"א שעלו, היו בירושלים והיו בצפת, אבל עם ישראל בהמוניו לא עלה לארץ ישראל. תקופה יותר מאוחרת הרב קלישר והרב גוטמכר התחילו שוב לקרוא לארץ ישראל, לא תפס, אלא חלק קטן מהאומה הישראלית עלה לארץ ישראל. אבל אז התעוררה תנועה חילונית, כל זה כולל תנועות דתיות של של השולחן ערוך, כן, של בית יוסף, תלמידי הבש, תלמידי הגר"א והרב גוטמכר והרב קלישר, כל תנועות מצד הדתי הערכי לחזור לארץ ישראל. אבל זה לא תפס את האומה, להפך, האומה נשארה מדולדלת פה, אלה שחיו פה חיו בדלדולי חיים. אבל אז קמה לה תנועת חיים מאוד חזקה, מאוד יציבה, תנועת התחייה הלאומית החילונית, כן? שהיא תפסה לתאוצה ובגבורה גדולה הביאה את העלייה הראשונה ואת העלייה השנייה, שזה תנועות יחסית למה שהיה פה בארץ ישראל, זה עשה פה מהפך מבחינת תנועת ההתיישבות בארץ ישראל. אבל זה היה חילוני, כן? היה בניתוק, ולא רק בניתוק, לפעמים מתוך אידיאולוגיה של כפירה בדבר השם, ועם הרבה עוצמות של לבוא לארץ ישראל ולייסד עם ישראל חדש. וזה יצר בלבול גדול, כן? איך אנחנו מתייחסים לזה? מצד אחד יש פה תנועה לאומית, מצד שני זה מנותק מדבר השם, נכון? וזה בדיוק בשנים האלה, לפני 100-150 שנה, שהתחילה התנועה הזאת לפעול. אבל חילונית, זאת אומרת, תנועת החילון בישראל, גם זה היה, לפני 250 שנה תנועת ההשכלה התחילה את תנועת החילון. זאת אומרת, בדורות דורות, על גבי דורות שהיינו בגלות, שמרנו על דתיותנו, נכון? סביב הקהילה, תמיד היו דתיים. לא היו חילונים, לא היה את הטיפוס כזה. לפני 200-250 שנה התחילה תנועת החילון בעקבות זה שההשכלה התפרצה וראינו שיש אוניברסיטאות מאוד מפותחות והחוש של פיתוח הדעת של עם ישראל הוא גבוה מאוד, אז מאוד התעניינו מה שקרה, מה יש שם, ולאט לאט זה לקח לנו כוחות חיים להוציא תלמידים מהישיבות לטובת לימוד ההשכלה הזה, ונהיה טיפוס לא אחד ולא שניים של יהודים חילוניים. עד היום יש לנו יהודי חילוני. לא מצאנו את הטיפוס הזה בכלל. והיהודי החילוני הזה, התנועת היהודית, התרבות החילונית הזאת, היא גם דחפה את עם ישראל לארץ ישראל, להקים פה עם עם תרבות חילונית. איך אנחנו אוכלים את זה? איך אנחנו מתייחסים לתנועה הזאת? והמאמר הזה שהרב קוק, ברגע שהוא עולה לארץ ישראל, ורק מתוך ההתיישבות שלו בארץ ישראל הוא רואה את הדברים. דרך אגב, יש הרב קוק כתב כתבים של בחוץ לארץ, לפני של הארץ ובארץ ישראל, יש הבדל גדול בין הכתבים החוצניקים לבין הארץ ישראלי, מבחינת גם מבחינת המונחים וגם מבחינת ההגות וגם מבחינת המגמה של הכתבים האלה. מאמר הדור הוא אחד המאמרים הראשונים שהוא כותב בארץ ישראל, מתוך רצון לפרסם ולהודיע לכולם איך אנחנו מתייחסים לדור הזה. לדור, הכוונה היא לתנועת החיים הלאומית. דור זה לא אוסף של יחידים, זה לדעת שיש מושג שנקרא פסיכולוגיה של דור. כן? יש איזשהו משהו שהוא נמצא בהוויה של דור, כמו שיש אצל האדם הפרטי. יש התפתחות, יש בזמן שהוא ילד, אחר כך הוא מתבגר, מבוגר, זקן, בכל תקופה ותקופה יש איזשהו אופי מסוים. כך לאומה יש אופי בכל דור ודור, ודור הזה, הדור הזה שהוא נמצא בתוכו, הוא מאפיין אותו, הוא לומד אותו, והוא נותן לנו, מסרטט את הקווים היותר עמוקים איך לנתח אותו. ואם לא היה את המאמר הדור, הרי רוב הרבנים התייחסו לדור הזה כדור פורק קול, נכון? כדור, באמת פורק קול, כן? אבל כדור, אי אפשר לקרוא לזה דור של גאולה, אי אפשר לקרוא לזה לתהליך הזה ראשית צמיחת הגאולה, כמו שזה סותר את דבר השם. והרב קוק בפסיקה החד משמעית הזאת שלו במאמר הזה בעצם אומר, אף על פי שעל פניו זה נראה כפירה ונסיגה וסטייה מהדרך המקובלת בידינו, זה דור הגאולה. זה צריך כתפיים רחבות, זה צריך עוצמה אדירה, וזה מה שיש פה במאמר הזה. הרי שנלמד אותו ונכיר אותו ונבין את הדברים שהרב כותב, וזה לא דברים דווקא שמבוססים על פסוקים, על מאמרי חז"ל, זה מתוך ההכרה יותר עמוקה שיש לרב קוק בשעה שעולה לארץ ישראל, קיבל איזו השראה מיוחדת כזאת, כמו שהוא כותב לי פה, אני עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. כותב במקומות אחרים שכל מה שבאתי לעולם בדור הזה זה בשביל באמת להנחות את הדור הזה בדור התחייה והתהייה הזה. הדור המבולבל הזה. לתת לו את הכיוון הנכון. באמת, לכן המאמר הזה הוא כל כך בסיסי, כל כך יסודי, וצריך ללמוד אותו, והרב יהודה היה כתב על כל המאמרים של עקבי הצאן, ובראשם מאמר הדור, שדברים האלה אי אפשר לקרוא, צריך ללמוד אותם לעומק. ומאמרים יסודיים מאוד, מאוד מאוד, כן? ומי שלא תופס את התפיסה הזאת, אז הוא באמת מתבלבל עד היום, מתבלבלים, כן? גם יש כאלה ששלומי אמוני ישראל, וגם מתלמידי חכמים שיושבים בבתי המדרש שלנו, מה שנקרא, וכל עוד הם לא עסקו בתורה הזאת, זה הדור מבולבל, גם עד היום הדור מבולבל, כן? זה דור שלא שומר תורה ומצוות בעיקרון, ההנהגה שלו, הכיוון, המיינסטרים שלו, ולא תורה ומצוות. מצד שני, זה דור של מכה שורשים פה בארץ ישראל.
שלושה, מה הדור של הרב קוק? אני לא
בטוח
שהוא נכון גם לדור שלנו. או, זה עוד שאלה. הדור
שלהם היה מאוד אידיאלי. היה לו אידיאלים אולי ראשונים. הרבה יותר אידיאלי לפי אותם לדור שלנו. יש אנשים אידיאולוגיים בצבא, הולכים לצבא, למה הם הולכים לצבא?
אני אומר, אני חושב שיש הרבה יותר אנשים שכתבו כתובות כמו עד 200 מאשר אנשים שממש חתמו לעשות קבע מתוך איזושהי אידיאולוגיה שרוצים להקדיש את עצמם לעם
ישראל. כן, אתה צודק. אבל מה שהרב קוק פה מסמן את הדור הזה כדור גדול באמת, הוא קורא לדור הזה דור גדול, דור ענק, זה לא בגלל האידיאליסטיות שלו. גם בתוך כדי הדברים הוא גם תוקף מאוד את הדור ההוא.
גם בתור קטנוניות?
מה?
גם קטנוניות לפעמים?
לא, דור גדול זה לא דור דווקא אידיאליסטי. דור גדול הכוונה היא שהמחשבות שלו גדולות. דהיינו, שיש לו שאיפה להקים אומה ישראלית. זה גם היום קיים. כולם רוצים שיהיה אומה ישראלית. כמה אנשים כאלה שהם יש להם שנאה עצמית לאומה של עצמם? ודאי שלא. רוצים, רק הם טועים בדרך. אבל מבחינת המגמה זה שחשוב מאוד לבסס שיטה ועקרונות. יכול להיות שעקרונות מקולקלים. גם אז היו עקרונות מקולקלים. היה כפירה, הכפירה של דור התחיל, של הדור ההוא, הכפירה היא הרבה יותר חזקה מהיום. הכפירה הייתה אידיאולוגיה של כפירה, היום אין תהיה אידיאולוגיה של כפירה. יש אולי נהנתנות ומתירנות וחוסר אכפתיות, אבל שם אידיאולוגיה של כפירה הייתה, זה שבאים לארץ ישראל התימנים וגוזזים להם את הפאות, היום זה לא היה עובר. זה לא היה עובר כזה דבר, עם כל החילוניות של היום. מה כזה דבר? בשום פנים ואופן. גם החילונים עצמם היו אומרים שזה לא מוסרי לעשות את זה היום. כן? ולשלוח קהילות שלמות שבאו מהגלות ושם שמרו תורה ומצוות, ולשלוח אותם לקיבוצים של השומר הצעיר, ולהעביר אותם על דתם כאידיאולוגיה. זה לא עובר היום, היום זה לא היה כזה דבר. אלא מה? הם עשו את זה מתוך מחשבה שכך מקימים את האומה. צריך להקים פה עם חדש, לא העם שהיה פעם, עם שומר תורה ומצוות, אלא עם חדש. וזה התפיסה של הדור הגדול הזה. הגדולה היא, וזה הדבר הנורא, הסותר, כל כך סותר זה את זה. אנחנו שאנחנו אמונים על תורה ומצוות, זה נראה דבר שאי אפשר לחתום עליו בשום חותמת של הכשר, שום דבר לתת הכשר. זה טרף מוחלט הדבר הזה. וזה נכון, אולי שהרב קוק היה כותב את זה באמת ככה, כל היהדות הייתה נגד הדבר הזה. כן? חוץ מהמזרחי, שגם המזרחי עצמו הוא גמגם בדבר הזה. הוא לא יודע איך לאכול את הדבר הזה.
הגדולה של
הדור
הייתה בכך שהוא רצה מדינה?
כן, שהוא רצה, שהוא הבין שאנחנו יוצאים מהגלות, יוצאים מהנרפסות הזאת של הגלות, שאנחנו תחת ידיים של אחרים וגורלנו נקבע על ידי אחרים, ואנחנו באופן שיטתי, עקרוני, אנחנו נבנה פה אומה. יכול להיות שהשיטה והעיקרון מקולקלים עד היסוד. וצריך לתקן. אבל עצם, זאת אומרת, עיקר המהפך בדור הזה, זה בתחום הנפשי, לא בתחום הנפשי, לא בתחום המעשי דווקא, כן? בתחום הנפשי של לקיחת אחריות על החיים שלנו.
למה פתאום זה קרה להם? כי הלאומיות כאילו באירופה?
לא. הניתוח של הרב קוק זה מעשה אלוקים. הניתוח של הרב קוק, שריבונו של עולם זרק אותנו לגלות והעלים את עיניו מאיתנו, והגיע עכשיו הזמן שהגלות כבר סיימה את תפקידה, יש לגלות תפקיד של לרפא את השברים שלנו. זה לא, גלות זה לא רק עונש, זה ריפוי. והריפוי הזה מסתיים, ועכשיו צריך להחזיר את העם הזה לארץ ישראל. אז ריבונו של עולם קורא לנו, כל דודי דופק, הוא קורא לנו. והקריאה הזאת היא נשמעת באוזני האומה כאומה, לא כיחידים, כאומה. ובאמת גדל פה דור, נשמות אדירות, שהן באמת תובעות את הגודל הזה, להופיע אותו במציאות בסדרים מסדרים שונים. נכון? הדור הזה שמדבר עליו זה לא רק דור חלוצים של אלה שייבשו את הביצות. מדבר גם על הלוגי הדעות שלפני כן, שבכלל כל תנועת החיים הזה, כל הדיבורים האלה, כל הלך המחשבה הזה, זה נהיה דור גדול. וזה קיים גם היום. זה בחלק גם היום. יכול להיות שהיום זה לובש צורה אחרת. המלבושים שונים. אבל הכיוון, כן? כל מנהיגי האומה, מי השמאלני ביותר עד הימני ביותר, הם רוצים להקים פה בית לאומי בארץ ישראל, לעם ישראל. איך עושים את זה? אז אחד אומר על ידי החזרת השטחים, כי הכיבוש הוא משחית. הכיבוש משחית זאת אמירה שאני כמובן חולק עליה. כן, זה לא כיבוש, זה לא משחית, אבל הכיבוש משחית אומר, הכיבוש המשחית, ומה אנחנו רוצים? ואנחנו רוצים להיות לא מושחתים. ואנחנו רוצים להיות אנשים טהורים, ואם זה משחית, אנחנו לא רוצים להיות שם.
אור לגויים, גם החילונים אומרים.
מה זה?
אור לגויים הם גם אומרים, החילונים.
נכון, זה גם כן תפיסות עולם, עקרונות חיים מוסריים ערכיים, שאתה יכול לחלוק על העקרונות האלה, אבל כל אחד, כל מנהיג או כל תנועת חיים שנמצאת בציבוריות הישראלית, בשיח הציבורי, רוצה, בהקמת בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל. נכון?
אפשר לומר שהיום הדור הוא יותר רוצה להתחבר לכל דבר? כאילו הוא רוצה משהו, אם הוא מתחבר למשהו אז הוא עד הסוף, מוכן כאילו
נכון, הוא גם מחפש להתחבר, זה החוכמה. כן? הוא גם צריך, הוא לא סתמי, הוא לא יצרי. נגיד ככה, הרב צביטאו מדמה את הדור הזה בתקופת ההתבגרות של ילד. כל עוד הילד הוא ילד קטן, עד גיל ההתבגרות, עד בר מצווה. מה שמנחה אותו, מה שמניע אותו, המנוע של החיים שלו, זה לא הניסיון למצוא תובנות משמעותיות לחיים, הוא לא בגיל דעה. אלא מה? האינסטינקטים הטבעיים, רוצה שיהיה לו טוב, ילד של סוכריה, רוצה שאמא שלו תאהב אותו, ואם אמא אמרה משהו, אז כנראה זה טוב. זה לא עובר דרך איזשהו עקרונות חיים מחודשים שהוא רוצה לבנות לעצמו. כי הוא לא שם. זה מה שהיה עד עכשיו, עד תקופת הדור הזה שלנו, זה אותו דבר היה. כשהיינו בגלות, נמשכנו באופן אינסטינקטיבי אחרי הדת, זה מה שקיים אותנו. למה היינו דתיים? כי ככה אחרת אנחנו לא נחזיק מעמד, אנחנו צריכים להיחס במשהו כדי לשמור על יהדותנו, ועם זה אנחנו עד לעשות במסירות נפש אדירה, אבל לא מתוך ביסוס של איזשהו הכרה, מודעות לחיים הישראלים העליונים שלנו, כן? האינסטינקט והרגש הפשוט הוא זה שהניע אותם, כמו ילד קטן. שאין כן בתקופת פתאום קם לו דור, והוא פתאום אומר, אני כופר בכל מה שעד עכשיו. עד עכשיו היינו בגלות, והיה תחת הסינור של אמא, של השטייטל הזה, של הקהילתיות הזאת, ושמרנו על עצמנו ככה וככה, והיינו מאוד גיבורים מול הגויים, ומסרנו אותם שלנו לכבשנים, וכדומה. לא, לא עוד. לא כבשנים, ולא איזושהי נרפסות כלפי איזו דת מוזרה כזאת, שעד עכשיו היא... הערכנו אותה מאוד, עכשיו לא רצינו, רוצים להבין מה שקורה פה, מה פתאום? מה פתאום השטויות האלה שהן מנחות אותנו? מה צריך את השבת ואת התפילין האלה? הם שאלו את זה מתוך גדלות נפש, אבל מתוך רצון לבנות בסיס של חיים איתניים, ואין איתנות החיים והתפילין לא קשורים אחד לשני. מה זה קשור התפילין לאיתנות החיים? איתנות החיים קשורים לזה, קשור לזה שאנחנו נבנה שיטות אחרות של חיים. מודרניות, מעשיות, עם חזונות, חזון עתידי וכדומה, זה הבריאות החיים שלנו. והתורה שלכם, הדתיים, לא נותנת מענה לדברים האלה. היא נותנת מענה לדלת אמות של הלכה. זה כמו שלמדנו בגלות, תפילין וציצית ושבת וזה. מה זה קשור לאיתנות החיים? אז לא רוצים את התורה הזאת. לא רק שלא רוצים, היא מפריעה לנו, התורה הזאת. עד שלא נראה שיש תורת ארץ ישראל, וזה מה שהרב קוק חידש במאמר הזה ומכאן ואילך, יש תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל כמובן, זה לא תורה שלומדים אותה בארץ ישראל, לא עניין טכני, עניין מהותי. תורת הגלות דיברה אל הפרט, ותורת ארץ ישראל היא התורה, היא דיינו, דבר השם אלינו, שהוא בעצם תופס את כל מערכות החיים. הוא מלמד אותנו איך להסתכל על כל מערכות החיים. אל הלאומיות ואל הדתיות ואל מערכות היחסים של ישראל עם אומות העולם וההתפתחות המדעית, כל ותוך זה, איך ריבונו של עולם שוזר את עצמו בתוך המציאות עצמה. זה תורת ארץ ישראל, הרבה יותר רחבה מאשר תורה של דלת אמות של הלכה, של שולחן ערוך וסימן זה וזה וזה זה. שהסימן זה וזה זה הוא גם חלק מתורת ארץ ישראל, אבל הוא ענף חשוב מאוד, אבל לא כל התורה. והיכולת להרחיב את התורה למרחבים האלה, זה מה שהרב קוק לקח אותו כמשימה. אבל עד שהוא בא, התורה נשארה תורה גלותית, ותורה גלותית שמדברת אל הפרט לא מדברת אל הדור החזש הזה. ולכן נוצרו חיכוכים, ונוצרה כפירה, ונוצרה מסתמה של הדור הזה על האנשים האלה. וכשבאים להקים מדינה, אז קודם כל גוזזים להם את הפאות של האלה. כי התורה זה סמל גלותי, לא מעניין אותנו עכשיו הדבר הזה. זה שם שמר עלינו, גם שם גם סבא שלי הלך עם זה. וזה היה מצוין, גם אני הלכתי עם זה כשהייתי שם. כיוון שאני צריך לציין איכשהו את היהדות שלנו, איך היהדות שלנו הייתה. באמת על ידי ציצית ותפילין. אבל עכשיו יש תנועת חיים אחרת שהתעוררה בדור הזה, והיא באה לידי ביטוי לפעמים על ידי דברים נוראים, נוראים. אבל הנפש היא כבר נפש יותר עליונה. נפש מבוגרת. ואת זה הרב קוק בא להסביר לנו במאמר הדור. כן? והוא פותח את זה ב... רק נפתח עכשיו את זה, אני לא... היום זה רק ההתחלה הזאת, עזרת השם. עזרת השם נגע בדברים האלה יותר בפנים, בפנים הבאות, אבל רק נקרא את ההתחלה. מה הרקע שלו לכתיבת המאמר הזה? המכאוב הגדול. ככה הוא מתחיל. המכאוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום. זאת אומרת, המילים האלה הוא מדבר על עצמו, לא... הוא נמצא במצב כזה. מגיע לפה לארץ ישראל, שומע את רחשי הלב, רואה את מה שקורה מסביבו, רואה את תנועת החיים הלאומית הזאת שהולכת ומתפרצת מצד אחד. מצד שני, הדתיים נמצאים באיזשהו בצפת ובירושלים, כמה מרכזים כאלה שהם מתנגדים לכל התנועה שמסביב. מה קורה פה? איך הכוחות החיים, האנרגיה העצומה הזאת שמתרכזת פה, איך מנווטים אותה? אז הוא מתאר קודם כל את הצד הנפשי שלו, את הצד הרגשי. המכאוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום המצוי בדורנו. בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה. מי שקצת מתבונן על הדברים, מי שלא מסיח דעתו וחי את החיים שלו היום יומיים ולא אכפת לי ממה שקורה מסביב. שקצת מסתכל מסביב, ואני ביניהם, כאילו, מסוכן. כמובן, הוא מתאר גם את עצמו בתוך זה. כן? כן? בייחוד, אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אם הוא גם כן מקשיב לרגשות, לא רק מלמעלה, מקשיב להמיית הלב היותר פנימית שנמצאת בתוך תנועות החיים האלה שמסביבנו, ושקצת רגיש לזה, אז המכאוב הגדול המדכא את הנפש ביגון כל כך קודר, אין לתאר ולספר. אני לא יכול לספר לדרך במילים כמה כואב הדבר. שבתוך העם שלנו, כאלה התגוששויות, כאלה מסתמות, תנועות חיים הופכיות זו לזו. זה גורם הרבה 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 דיכאון נפש. הוא מסביר, מרחיב את זה עוד יותר. נדבים ונמוגים הננו, למראה דור שלם. דור שלם, אבות ובנים, יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו בענות נוראה ומצוקי שאול. דור שלם, זה לא איזשהו, אתה רואה, לפעמים אתה רואה כאב נורא, מה, חשבי שלום, היה איזה פיגוע, לא עלינו, לא עלינו, כן, אז אתה רואה, יש פה שש משפחות נעשו, לא עלינו, זה נורא, זה כאב נורא והיום, אז זה לא הסוג הכאב שמדבר עליו, זה כאב פרטי. אבל הוא מדבר דור שלם, זה תרבות דורית כזאת. כל הדור נמצא במצוקה. באיזשהו תנועת חיים שמעוכבת מצד עצמה. שבתוך עצמה מתפתלת. ולא, אי אפשר להבין לאן זה יצעד כל הדבר הזה. ומי שאין לו עיניים טובות, הוא לא מרגיש. ומי שיש לו, הוא מרגיש שהוא כואב. והוא כואב, הוא לא יודע, הוא חסר עונים. אין מה לעשות. זה כל כך חזק. לכאורה אין מה לעשות. נמשיך ונתאר את זה. והכאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן, נוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר. שזה בוודאי היה מקל לו הרבה. אם היה מגדיר את המצוקה, מה בדיוק העניין, אז זה חלק מהפתרון. נכון? כשאתה הולך לרופא ואתה אומר, כואב לי, איפה כואב? לא יודע, הכל כואב, אני לא מרגיד לה, הכל הולך למות, וזה. תגיד, איפה כואב? אני רוצה לעזור לך. לא יודע, אתם מכירים את הכנסים, את המצב הזה? לא יודע, אני לא מרגיש טוב, אתה לפעמים מגיע לישיבה, נמצא באיזה משבר, וזה אומר, לא יודע, לא טוב לי, לא, זה, לפעמים, כל מיני משברים כאלה בחיים, שאתה לא יודע להגדיר. זה כל כך כואב שאתה לא יודע להגדיר את זה. כאילו תופס את כל מכלול האישיות, אז מה הרופא יכול לעשות? מה הרופא יכול לעשות? ילחץ לך פה, כן כואב, גם פה כואב, אז מה עשינו בזה? כן? זה כואב. אי אפשר לתאר, לתפוס את הנקודה, שמשם הכל מתחיל, אז הייתי יכול משם לרפא איכשהו את השם. אבל שום אי אפשר. שזה ודאי המקל. והיה ממתיק במידה, אם היה אפשר לדבר, היה ממתיק במידה הגונה, את מידת צרות לבבות, לבבו הרחבות.
אבל אין פה דיבור. יש לו דיבור. זה דור מאוד מדבר, זה דור מאוד חכם הדור הזה. מאוד מסגנן דברים בצורה נכונה. אבל לא לספר נגעי לבבו למען ירווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתקצף ולקלל. זה מה שהוא יודע לעשות.
פה הוא מדבר על הדור כבר?
על הדור, על הדור.
לא מדבר על עצמו?
לא על עצמו. על הדור, על הדור.
על הדור.
כן? הדור הזה יודע המון לדבר, אבל לא לדבר בצורה שקולה, בוא ננתח את הבעיה, בוא נבדוק. להפך, זה הכל בא באיזו התפרצות רגשות כזאת, והאבות והבנים, האבות צועקים על הבנים, והבנים על האבות, ואלה וצועקים על אלה ואלה ואלה. והמשתמות הולכות וגדלות, והפערים הולכים ומתרחבים. כן? וכל מדבר לבזות ולחרף, או להתקצף, להתעצבן. ולקלל. זה מה שהוא יודע הדור. לא שהוא, הוא יודע הרבה דברים, אבל זה מה שקורה, זה מה שרואים פה מול העיניים. מי שיש לו קצת עיניים לראות את הדברים.
מבחינה רוחנית בעצם.
מה?
מבחינה רוחנית.
מכל הבחינות. גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית. צריך להבין, צריך להבין, תכף הוא מתאר את זה פה. הנה, הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד, אוי. אוי. הצבא הזאת הכשיכה את עולמנו. יש פה גם צרה, צריך להבין. נמצא הרקע לתקופה הזאת, בגלל מה שתיארתי קודם, התקופה הזאת היא רצופה באנטישמיות נוראה, בפוגרומים נוראים, עוד לפני השואה, כן? אחר כך הייתה השואה גם, שהרב קוק, כמה שנים אחרי שהרב קוק נפטר את השואה, אבל הוא כבר רואה את השואה גם לפני כן. ומספיק פוגרום אחד ברוסיה זה דבר נורא. של ויש תנועות חיים עולמיות להשמיד את היהודים, להשמיד או לקלקל או לבולל אותם, נכון? מה שנקרא, זה נקרא תחום מושב, סגרו אותם בתחומי מושב ושם הציפו להם מאוד 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 מבחינת האנטישמיות. תנועת האנטישמיות גאתה באותה תקופה, זה מבחינה חומרית, מבחינה פיזית, המון 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 אנשים נהרגו מזה בכל הגלויות. במזרח אירופה זה היה נורא, ברוסיה. כן, הפרעות בקישינב ובקייב, כן, המפורסמים לב. דברים נוראים. זה מבחינה גשמית. מבחינה רוחנית, כבר תיארנו מקודם את תנועת החילונית, תנועת החילוניות, שהרוחניות הישראלית הולכת ומדרדרת. אז גם צרה רוחנית וגם צרה חומרית. הצרות האלה, הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד, אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו. שימו למה הוא מגדיר פה, הוא כבר מתחיל להגדיר את עיקר הבעיה. הוא לא אומר, אוי, נהרגים לנו 1,000 אנשים ביום. ודאי שזה אוי, נורא, כן? אבל לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על זה שנטלה את זיו הכבוד מחיינו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים והכללות וכל תכונה זורמת וקצופה הוא לחמה מתמידית. איפה הכבוד הלאומי? כשהיינו בגלות הכי קשה ונורא, היה לנו כבוד לאומי. אנחנו יהודים. אתם רוצים להכות בנו? תקו בנו, אנחנו נמצור את נפשנו. לא נוותר קוצו של יהוד על, על הכבוד הלאומי שלנו. לא כבוד לאומי מובן לאומיות שאנחנו קוראים היום של מדינה וממשלה. כבוד היהודי שלנו. אבל עכשיו בתקופה הזאת, זה מה שהוא רואה מול עיניו, הכבוד מושפל. הכבוד מושפל, וזה אלה סממנים של גלותיות נוראה. מצד אחד הוא מתנועה של דחייה, תנועה של דחייה, אבל כשאין כבוד לאומי, לא, אומות העולם לא מכבדים אותנו, וגם אנחנו, הכבוד שלנו עם עצמנו. כמו ילד שאין לו ביטחון עצמי, אין לו שום מי אתה, אין לו זהות עצמית, הוא לא יודע להסדיר את עצמו.
רב שהרב כותב, החשיכה את עולמנו, מה החשיכה?
הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד, אוי, כן, מקריאת הביניים הזאת, מסיבה עם אוי, הצרה הזאת החשיכה את עולמנו. במה החשיכה את עולמנו? נטלה את זיו הכבוד מחיינו. לאדם שאין לו כבוד, וקל וחומר אומה שאין לה כבוד לאומי, שאין לה דגל, לא טכנית דגל, כן? אלא שאין לה
גאוות יחידה.
שדרה, גאוות יחידה,
והבנה מי אנחנו, מה הזהות שלנו, זה מדולדלי הכוחות, זה הצרה הנוראה ביותר, כן? ורדף אותם כל עמי נידף וגלות, אין להם כבוד. לא רק שהאומות עושות את זה, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו.
הצרה חומרית, זה אומר שבגלות רק?
כן, כן. בגלות הוא מדבר על הדור, גם על הגלות, זה לא רק, לא מדבר על החלוצים האלה שמייבשים את הביצות. מדבר על כל המהלך של הדור הזה. כן? וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים, הקללות וכל תכונה זורמת וקצופה ולחמה מתמידית. אומות העולם קוטפים עלינו, ואנחנו בינינו מקטפים אחד על השני. לו, עכשיו אומר, עוד יותר צרה, מה עוד יותר הבעיה? לו היה באמת זה ערכנו להיות חדלי אישים וחשוכי כל כבוד, חשוכי כל כבוד, אם באמת זה היה אופי החיים שלנו, באמת היינו עם כזה, עם מסכן, עם חסר כוחות פנימיים, שבאמת מזלזלים בנו, כי באמת הם מתאים לזלזל בנו. אז ודאי, לא היה דווה על זה ליבן. אם יש, אני יודע, לא עלינו אדם שהוא נכה, חס ושלום, אז אומרים עליו שהוא נכה, מה אפשר לעשות, הוא נכה? אבל אם האדם גיבור אומרים עליו שהוא נכה, הוא עצמו חושב על עצמו נכה. אז מלבד זה שהוא מדלדל את כבודו, זה גם לא נכון. זה לא אמיתי. יש לנו המון כוחות. והמון הכוחות האלה מתגלים בצורה הפוכה של דלדול כוחות, של בזויי עם, של מזולזלים מכל עבר. זה עוד יותר. אם היינו עם כזה, אז בסדר, אז לא היה דווה ליבן, אז על זה ליבנו. דאבון הלב יימצא, מתי אדם דאה בליבו? רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ. שרים שהולכים כמו עבדים, זה דאבון לב. אבל אם עבדים הולכים כמו עבדים.
כעבדים.
גם נכון, נכון, אבל זה מגביר את הכבוד, נכון, אתה צודק. אבל זה עוד יותר, בונה פה קומה על גבי קומה, מסביר עד כמה הכאב גדול. כן? כמה כאב גדול ממילא, עד כמה חשוב המאמר הזה, זה מה שאני אומר, כן, אני לא אומר. עד כמה חשוב המאמר הזה כדי לבנות מחדש את הכבוד שלנו, להבין את המהלך הגדול הזה, שזה כולו מהלך אלוקי, וכשבא לך פה איזה הוגה דעות נקרא לו, דב, עצום כזה, כמו נביא כזה, עומד בשער ואומר, כל מה שקורה פה נגד, תראו, זה מצד אחד ככה, כמה כואב הלב, עכשיו אני אתן לך הסבר לכל המהלך הזה. עמוק, עמוק, עמוק. תקבלו את זה, ותבואו איתי. לא כולם הבינו אותו. לא כולם הלכו איתו. הרבה לא הלכו איתו, אבל אנחנו לפחות בדור אחר כך, עוד כמה דורות אחר כך. כשלומדים את המאמר הזה, מבינים את התפיסה העמוקה הזאת, שמי שלא רואה את הדברים ככה, באמת יכול להישבר. הוא להגיד, טוב, בסדר, נשב בגטו שלנו, נעזוב את המהלך הדורי הזה, את תנועת החיים הזאת, נקלל אותה, נשים אותה בצד, נכעס עליה, ואנחנו נהיה בשלנו. זה פתרון נהדר. אבל הרב קוק לא מרשה לעצמו, לא רואה את זה, כי זה לא התמונה הנכונה. אנחנו עם גדול, עם עצום, עם עצום, יוצא נחלץ עכשיו מתקופת הגלות אל הגודל שלו. אלא מה, זה עובר דרך המשבר הזה שצריך לבאר אותו. ללמוד אותו, להבין את דבר השם אלינו. כן? אז דאבון הלב יימצא כש...